עצרת סדום הערב נושא מאוד מוקד רבה אחת קצת שני נושא שמתעורר הרבה סיבות אני מכיר אותו היום ואתמול התמריץ הסופי להביא את השיעור הנושא הזה היה פני שנשאלתי בגיל חתונה שמורה להיות בזמן הקרוב בדיוק את השאלה הזאת. אני לא מאמין שהוא יוכל למצות כמו שקשור לנושא הזה, אני צריך לשמוע להסיר את מוכן לבוא. אבל אני מקווה שבכל אופן לסרטט את כל השאלות שרלוונטיות לנדום, שיעזור גם להתמודד עם השאלה הספציפית הזאת, וגם להרחיב אופקים לתחומים אחרים, בגדול, לב העניין שאני רוצה לעסוק בו הוא בעצם נובע משאלה הרבה יותר כללית שיצרת עלי עינינו ומזדקרת לפנינו לא מעט. אנחנו במידה רבה נמצאים בין פטיש ולסדן. אסביר מה אני מתכוון. לפני 10-15 שנה, היום ירושלים חל במוצאי שבת אז. במקום סביב הסיבה שיש לו דרך כלל, משהו בופל, למט מחדר אוכל, ורגשתי וגם מישהי אחר לדבר וכזה שעלתה אז היא האם דבר פשוט הוא כפי שרבים היו רוצים שירושלים תהיה נקייה בחילונים לא יודנליין אבל פריירליין מצד אחד, הדבר הזה קוסם וגועץ לנו שירושלים בעיר הקודש מסתובבים אנשים ונשים איך שלא עולים בירת אלמנה יהודים התורנים מצד שני, אמנם אנחנו רוצים שרק ליהודים שומרי מצווה עד מדייקים גרק וחמורה, עד להם יהיה עניין בכך שירושלים תהיה חלק מעולמנו הפנימי, עד להם יהיה אינטרס להיאבק לירושלים, מלך ירושלים, עם בשדה הקרב, עם בשדה דיפלומטי, ועדה. בעצם אנחנו נמצאים פעם תקועים, בין שתי נטיות, נטיות הלב ונטיות גם כן הלכה עצמה. יש לי הרבה תחומים של קדושה. קדושת מקום, קדושת זמן, קדושת חפצים, כמה וכמה מרחבים, כמה וכמה צורות. ולגבי מספר לא מותר של תופעות, אנחנו קוראים בין שתי נטיות. מצד אחד, רוצים לקרב את הציבור הכללי, ששולחן ערוך לא מדבר על ליבו, אבל שקודם אמר, לא רק אם מדבר על ליבו. לא רוצים ליצור איזה קרע בעם ישראל, שיש כאלה שכולם טוטלית אך ורק חילונים ואחרים שרואים את עצמם כאך ורק הלכתיים שרואים את זה רוצה את זה בעצם אנחנו נתקלים בפני שתי דרכים שכל אחד מהם יש לו מאמרו משלה יש יש מצווה של מורה מקדש, ועשו לב לצבו את מחניהם בחיוב עצי שמר את המקדש והיתר לשמר אותו מפני כאלה שצמאים ברמה זו אחר ישלחו מהמחנה כל צבוע וכל זר כל צבוע לנפש יפה אם אני מונה לפקח על המקדש בידוג ששמר בקדושה בתארה כל צבוע וכל זר כל צבוע לנפש מגורש בכל פתח שנמצא בסביב הבית נעשים שומרים שכל בחורה שנעשתם לא תורה לנדותה לא תוכל להיכנס זה מצד אחד מצד שני יש לנו גם כאיזושהי אחריות איזו שאיפה שגם אותה בחורה שלא תוכל לנדותה אבל שלא יצא מופקעת טוטלית מעולם של קדושה וכך בקרע הלבבי והקיע הזה כמה וכמה הקשרים שאנחנו נדרשים לשמר את הקדוש ואת הטהור ואת הכל לקדש לשמר בשלוש נפות ובצד שני רוצים שהקדושה תתפשט כל מושג הקדושה במידה הבאה הוא כרוך בהתקבצות, הכל פנימה. אבל מי שמצא בפנים זה טוב. מי שמכיר ללכות בין מקדש, הכל מחיצות ומחיצות ומחיצות. עשר מחיצות יש במשנה מכירים, אך ורק באזור מקדש. וזה טוב בדבר אחד. אבל בינתיים, אותה קדושה שרוצים שתתפשט בכל ארץ ישראל, בכל עולם כולו, אנחנו סוגבים אותה הרמטית בשני חלק לא מבוטל בעם ישראל. דודו לשאלה הזאת כמובן שונה אם אנחנו עוסקים בנושא הזה בתקופה שלא היסטוריה עתיקה. של 200 שנה שעדיין רוב עם ישראל, רוב בניין ורוב בניין של כנסת ישראל הייתה מוכר באנשים שומרי מצווה. והציבור החילוני היה בפריפריה. היום במדינת ליבנו לצערנו הרב, המצב הוא מאוד שונה. גם בצד המספרי הכמותי, וגם שאלה מי שולט במגרש, מי בעל הבית במרחב. זה ציבור אחר לאיזון שאנחנו יכולים להשאות לעצמנו כמה נמשור לכאן או לך. אז כמובן יש מקרים גבולות ותחומים ונתונים הלכתיים שאנחנו לא מוסמכים לוותר עליהם או לקצץ בנטיות. אבל אין להתקיש את העובדה שיש מרחב מסוים שבו מי שידוע על ההגה יכול לשבור ימי ולשבור שמאלה ולייצר ולייצב סוג מסוים של איזון שלא בדיוק זהה למה שלפני מתי שנה היינו רוצים שיהיה. זה דבר פשוט, פה ישבו לפניי בוחרים ציבור שרצים בצהר. חלק מהשירות בצהר, לא חלק מרכזי ברוך השם, אבל חלק מזה התכסים למיניהם, התכסים שהם מתקיימים לצד הכותל המערבי. יש אנשים מזן מסוים, בשקפת עולם מסוימת, שרואים בזה הישג אדיר. להביא אותם למוזיאון ישראל, או למוזיאון תל אביב, או למסדה, או לכל מקום אחר, שמשדר מסרים אחרים וערכים אחרים, מביא אותם למקום, לנקודה הכי קרובה לעולם של תחושה במישור הטופוגרפי, דווקא שם מביאים אותם, וזה מביאים אותם, מי מביא אותם שם? החילונים שולטים על צבא. זה מצד אחד. מצד שני, אני אומר לכם את האמת, לי יש לב קבוע בגלל העניין הזה. אני קורא בתורה כמו שקראנו עד יום כולנו, ואתה נפגע בכלל עליו, שמזבח ממשיך לכיוון אחד, אחר או כיוון אחר, ואלו נמצאים לחבר אותם, וכאן אותו בניין, אותו מקום, ששלב דור הייתה, לא רק חרב, חזר הלכים את הנקודה הזו, מחפשים עצמו חרב, חזר, באו ואמרו, אפילו כל הכלי מתכת, שום דבר מזה, משהו שיזכיר את החרב, עשו שיהיה במקדש. אז הם מביאים פלוגות ודדים שלמים, ומצילים אותם במרחק זהיר, בכותל המערבי, ובמקום שחרב לא יכולה לשמש ככלי של בניית המקום, קבוצות שלמות נושאי, שיורדת לחרב, שם מקבל שבע אמונים, או כל דברים אחרים שעושים שם. אז אני לא אומר לכם שאני אמליץ לצהר שישימו איזה הצידה, ובגייס והלאה יחו או לצירו טרומפלדור או לזכור משהו אחר, לצטוריה צבאית. תראו שלא. אבל אמר לכם שאין לי איזה צפיקה בלב, אני לא יכול לומר לכם. אולי תחשבו שאני קצת יורדתי מהפסים שמדבר על נושא הזה, מגיע ברכות, שיהיה ברכות. אבל יש מכנה משותף, ובנקודה שבפעולה שקפתית, ולעיתים בשביל של ההחלטות, יש לחשוב על זה, לחשוב על זה כמי שגם צעק ואומר לי בו, רוצה לראות גם נימה של קדושה, מחלחלת בתוך המערכת הצבאית ובתוך ליבו של חייל, ומצד שני מרגיש זאת אומרת, לטמא את המחלה במידה מסוים. טוב, זה אני אומר לכם במחשבה, כי אתה רואה נתונים הלכתיים וצרופים עד כמה שיודעים למסגת הערב. אז יש שבע ברכות, כבר מוכר לכל אחד. פן מסוים של תהליך הניסויים, זה בשתי רמות, זה שלוש רמות. רמה אחת, הברכות שבשעת הכניסה לחופה. שנית, ברכות של אמהות, בתנאים מסוימים, פעמים חדשות וכדומה, מבוצעת שמגבי המשתר. ושלישית, ברכה בודדת, בכלל אשר ברא, שאומרת, אפילו כשאין כל התנאים האלה, הם תנאים הכי מסוימים. זה מוכר לנו, מוכר לנו, כבר כל מי שיש לו קשר עובד את כל נשואים, יודעים, אחד מתופעות הלוואי של הליכת חופה וקידושין, הליכת וקידושין, זה לשבת קודם משפחה אחת של עצמה, אחת מה שומעתם בצד השני, הם חכים את הכיבודים. אז יש כיבודים שברוך השם עדיין לפחות למצוא תחת שליטת עולם התורני, אבל אני לא חושב שאתה עוד מצוות. ושאלה גם בזהות, מי יעשה מה, היא שאלה שפוליטיקה דתית או רבנית, יש בפריפריה בכל אוכלוסיות דברים שלא נתפסים ככה אצל כולם. אחת התופעות ואת העדות. יש לא פעם מקרים שאדם שהיה בצבא, הוא היה שירת באותו טנק, חבר שאתו יצא קשרים אמיצים. אז מבין שהחבר הזה בסיזות ישיר לא לכבד אותו, היה מקרה את התשובה גם כן לא. אבל שיהיה, אנחנו נדעדים, הוא לא יצא שום דבר, הוא רק מאשר. ולא פעם צורות שאלו מסביב לנקודה הזאת, מגיעות תשובות שרק לא נראה במני, אפשר, שעדים חילונים לא יהיו עדי קידושין, אבל עדי כתובת כן יהיו. לא, תחום העדות, דרך שמבינים שיש... כשילד שבע חורות, מי יאמר אותם, מי יצא לכבד, פה יש קודם שלל דציני של כיבודים, רק בליל חתונה יש 14 כיבודים, לפחות שיש שבע חורות. אבל 12, מחברים את שתי הראשונות, וכאן יכול להיות, יש באגר של כיבודים שאפשר לחלק. אבל מציאות החברתית שתוכל אנחנו חיים, כמעט אין משפחה שאין בתוכה מי שיש דרבין הפסים, או קרוב, או אדם ש... שכן קרוב, או שותף בעסקים, או כל מיני דברים. זו שאלה מה זה מלכבד אותו, האם יש כבעיה או לא. כשאנשים רוצים לעשות את זה, אם רק זה יותר להם. הדרך להתמודד עם השאלה הזאת, יש לפחות שני ערוצים. ערוץ אחד הוא הצד ההלכתי הטהור לגבי אמירת ברכות והרצון להיעזר באמירת הברכות לאנשים שמבחינה נפשית בעצם ברכה אין להם בלא כלום. יהודים טובים, אבל מזה רחוקים. אתם שייכים בכך. קצת שני, יש כל גורמים אחרים, וקצת מחזיר אותי לדברי הפתיחה שהייתי לפני כן, אבל לא טובים באותה צורה. יש לו בעיה של הרצון, שהדוד הזה, הדוד האחר, יגיע למגע עם עולם של קדושה. הרבה מעבר לזה יש גם כן שאלה אנושית. יש אנשים שמגיעים לחתונה וקרובים למשפחה ושיכולים להעלב עד לתוכה של נפש כשמבינים שפלוינים כיבדו, פלוינים כיבדו כאלה שהם לא עד כדי כך מקורבים, לא עד כדי כך תומים למשפחה, ולהם לא מוכנים לתת שום כיבוד, ואפילו לא שמה ברכה אחת מודלת בשם בסך הכל. כאן בעיה של בושר של הדברים, ובאמת חוזה סדר וזה. אבל זה, יש שני ערוצים. אחד שהוא נקודתי לגבי רמת השימור של הברכות לחוצייה מסוימת, שזו בעיה לא רק לגבי שברכות, בעיה יותר כללית. למי מאפשרים לראות את זה התיבה? למי מאפשרים לראות את התורה? שאלה, מי שהיה בצבא יודע את זה היטב, עד כמה הדבר הזה לא פעם, יוצא קרע בין אנשים שרוצים שלא יהיה קרע ביניהם, אנשים מסורתיים, שיכולים להיעלם. אחד שחילוני טוטלי עולה לא דרך כל כך, לא מבין זה מדובר, אבל לא חסר אנשים שכן נעלם. בבחינה הזו, הנושא שלנו הוא דוגמה לנושא יותר דרכיו, שגם הרבחיו שלו, גם חלק משהו יותר דרכיוות. לא ידוע לי, לא זכור לי, שהדבר הזה נידון בגמרא, גם רוב ראשונים בדרך המלך, יש דברים ראשונים שניתן לצייר אותם, אבל בצורה חזיתית, למחור לא זכורה לי. יש דבר אחד שקרוב לעניין הזה, אבל לא יותר משקרוב. הפעם ששם על השולחן לכאורה, אחת השאלות שצריך לדובר. אחרי שנגיע לאותו טקסט, לאותו ראשון, אני רואה לשאול את עצמנו מה התקודות, השיקולים שיש לבי בחשבון. הדבר אחד הוא כמובן שאלה מה התפקיד של הברכות, תשעי הברכות. את משהו טקסי, לא בסדר. לא כל דבר שטקס וטקס שיחתי שחוסר מקעקע את כל הבירה הזאת. האם יש משהו מעבר לזה? האם יש את חובה הלכתית, המי שהבירת הברכות האלה עונה על החובה הזאת? ראיתי פעם חתונה, ורב אחד שהכרתי, עקב לכאור בראש לאורך החתונה, האם שהברכות זה חובת החתן, החתן והקהלה, או כל הציבור, כל מי שנוכח בחתונה, חייב לבעת הברכות. כלומר, אם חושבים שיש דבר כזה, של חובה שלו, אז איך הוא יוצא את חובת הברכה? שמי שומע את הברכות, מוציא אותו. ומה לאמת, כולנו הולכים לחתונות, יודעים שחיים לישראל לא מביאים את זה בחשבון. אחת כמה דקות, צריך להודיע לציבור שיהיה בשקט, חי גדול של הציבור עוסק בשיחות בתהילות, כל מיני נושאים רחוקים מלהיות שפויים ומורכזים באותה שיהיה פחות שהם יוצאו את זה חובה רבירתם. אני של עצמי מסופק מאוד אם יש חובת גברי, הכל אדם שלחם בחתונה כמו שיש חובת בקעת הבזור כמו שהוא אחר. אבל מה קטגורית, ואתה מסביר למה, שאין דבר כזה, אין אני יכול לומר. ממילא, אם חושבים ככה, רצות ושולף, ואנחנו מסתדרים זה. איפה יכול לדעת עוד שתי שאלות? שאלה אחת, כדי לצא בחובה עם ברכה של מישהו אחר, אז צריך להיות עם מצב שהוא מוציא אותי, אני אבדי שומעי הקורונה. שומעי הקורונה, יש חובץ נוסף, שיצא מוציא, אפילו אחד שכבר יצא, יכול להוציא מישהו אחר. וזה לא דרך אם כבר יצא, גם אם רמת החיוב שלו, שמי שרוצה להוציא, מי שרוצה לצאת, לא תואמים את מה שנדרש. שומעי הקורונה, בעיקר לגבי בקוות המצווה, ובקוות הנהנים. מה לפחות ששבח והודעה? אחד שראה ברקים, כבר ראה אותם. ראית, האם הוא יכול להוציא מישהו אחר, שאומר ורואה את הברכה עוד פעם. זה שתי דעות ברצווה, בסוף פגע 60 ראש שנה, אני אשר שם הוציא, גם לשם הודעה. אז כאן יכול להיות שתהיה שאלה בסוג הזה, אם אנחנו מבינים שהברכות האלה לא בקעת מצווה, בקעת שבח ועודה בפנת התוכן, בפנת החלות ההלכתית. אבל אני אפשר בשוחה הזו מתגברים. אומרים שאפשר בעצם להוציא מישהו אחר, גם אדם שאיננו חתן יכול להוציא את החתן. שזה בעצם האם יצא מוציא, שזה שמבורך, כבר איננו בחיוב של עצמו, כאן אומרים, לא נראה בחיוב, השם אומרים, לא, כי בחיוב, אתה בודה על הדרך, שכל מי שנוכח היה נוכח. נקודה שנייה, נקודה שלנו, והיא, שיצא להוציא את שאר הציבור. אם ידע לא צריך להוציא, לא יש יצא מוציא, אבל זה הוא טוב. תאמרו לי, למה לא? אם אנחנו מכירים שאין בעיה שיצא מוציא, אז למה שזה הוא טוב, תהיה משמעותי. גם כאן אנחנו נגשים שתי שאלות. שאלה אחת, האם יש לי פסול גברי כזה? אדם שניגש לעלות לתורה, הוא לא מאמין בתורה, לא מאמין בקדוש ברוך הוא מאמין בשכן שלו, בקרוב שלו, אבל לא מעבר לזה. כמו שיש דברים מסוימים, הם מזוויגו את ההלכה, וזה רק דרך אנלוגיה. אנלוגיה של מובר לכל אבי קרובן, דוגמה. גם כזה, האם יש משהו דומה? ואם יש, באיזה רמה? איזה רמה של מומרות? איזה רמה של נתק? איזה רמה של זיקה מינימלית תספיק כדי לאפשר לו לומר? כאן יכול להיות שיש לנו קצת הנחיה מנקודה ברמב״ם שאני לא ראיתי בעיניי הוא שאהב אותה. בכל ברכות פרק ב' הלכה צ'ט בית חתנים וכין בלכת חתנים האבא בחות אלו כבר אכבל בחות שבלכת המזור גילי בחות סעודה וסעודה שאוכלים שם ואין מברכים ברכה זו לא עבדים ולא קטנים ואיתה מדידתי ורבב לא דאמר זה בברכות אחרות שלא מברכים לא עבדים ולא קטנים עבדים בשאלה של רמת החיוב הוא חצי יהודי רב קבל זה מצד ירוש של הסבל זה יש לכם לדון אולי בהמון מצוות אם הוא יקרב חויה בדבר מקטנים בעצם שהישראל אין כאן שיש לו דעת דעת מצד אחד מצד שני רמת החיוב הנדרש להוציא אחרים קו אחר כאן הוא משנה בראש שנה, בסופר השלישי, כל מחויה בדבר, מצוות הרבה בידי חובתן. עוד שאלה בין כמה מחויה בדבר. בדבר הקטנים לא מחויה בדבר. אבל יש ראשונים שסבורים שקטנים יכולים להציג גדולים גם כן. אמרות כאלה פרשים עם גילה, יש פלוטו וכיף שזה גם סתירות ברשי, בברכות במחת, בברכות חף ובבית. אבל היה במקום לדון בשאלה הזאת גם קטנים, גם כמות אחרים. אבל לכאורה זה לא מובן בכמות אחרים, כדי שאין שום הרבים שיהיה, זה לא פשוט. ברגע שאנחנו יודעים שמי שלא מחויב לא מציע אחרים, לדעת רוב הראשונים, קטן לא יכול להוציא מי שקצת מגילה, שזה פלוטו מסוים במיל. בסוף בגילה, קריאת התורה זה דיון שלם, קטן, יכול להוציא גם קריאת התורה, זה עניין של פונקציה ספציפית של קריאת התורה, האם יש חובת גברי לשמוע או זה חובת ציבור שהדברים ישמעו. יכול להיות שגם ברמב"ם אנחנו נתקלים בשני צדדים של אותו מטבע, אבל שמושכים לכיוונים שונים. מצד אחד, היה לרמב"ם כנראה מספיק תחושה שאולי יש איזו חובת גברא, מי שנמצא לשמוע אותו, שיצטרכו להוציא אותו, מצד שני לא מספיק שיוכלו להוציא אותו. אבל לא הרבה פה טוטלית שאי אפשר להוציא מישהי אחר. הוא אומר, קטן יכול להוציא אותו. אתה אומר שקטן יכול לברך. זאת אומרת שלא יכול לברך. מה יסוד הרבין? מה יסוד המסקנה? גם אתם אומרים שכללית עצר להוציא מישהי אחר, מבחינה תחווה כולה וכדומה, בכל זאת זה לא אומר שקטן יוכל להוציא אותך. יכול להיות שקטן הוא מחוץ לעסק, לא רק הדרך. הרמב"ם הזה אני רואה כמקום אפשרי לדון בכך. אבל כאן נכנס דרך רמב"ם, דלת האחורית, שיקול נוסף, שיש גם כמה מרכיבים. הזכרתי לפני כן שיש הזדמנויות שונות שבהן אומרים שבאה או שאומרים שהברכות וכו'. ברמב"ם אחרי שהוא הביא לפני כן הדין של אשר ברא, אז כאן בא ואומר, בבית חתנים מברכים ברכת חתנים, האבא וחודם של ברכת המזון, בכל סעודה סעודה שאוכלים שם, ואין מכין ברכה זו לעבדים לא קטנים. שתי שאלות כאן ברמה הטקסטואלית הבסיסית. ברכה זו, אין ברכה מדבר. שתי נקודות כאן למחשבה. מי שאל את זה, מי בסדר מפתח שמצוטט כאן, אומר, מה הברכה הזו? אבל זה לא דווקא ברכת אשר ברא. זה כל שבע הברכות. לא כל כך פשוט. יכול להיות לא פשוט. יכול להיות שיש את זה בברכת אשר ברא, כשאין התקנה הבסיסית של שבע הברכות, לעומת מצב של אמירת הברכות בגדרי ובחברת הכרה בסיסית. איזה נקודה אחרת? כשמגיע לחתונה, תמיד יש לי בעיה בשני דברים. אם מזמינים אותי לא לחתונה עצמה לשם ברכות, נכנס באמצע, לא תלתי ידיים, אז רוצים לחבר אותי מברכה. אני תמיד מסוים וככה, זאת אומרת, לא תלתי ידיים, לא אוכלתי לכם. במה חדות חודשים הגיבו על זה, כאילו נפלתי מהיר הערך. איזה חומרה מצקאית או משהו. מי ששואל אותי, אני אומר לו, זה מדוי ברמבה. או לוצאת לדעת הביתה לפני שבירכתי בציבור שהברכות. שם כך, אני נמנע מלחצים לנטול ידיים בעת כלל, לפני שאז אצלך לשאר את בקעת המזון, שזה לא תמיד נוח לי. מה נקרא ברמב״ם? הדין שהקראתי לכם כאן, זה מופיע ברמב״ם פעמי חוד ברכות, ששם הוא מדבר לך שבשבת צריך לומר רצי, ביום זה צריך לומר יאללה ויאללה וכדומה. אני אומר, זה לא דין שהרמב״ם מביא אותו בלכות אישות, ששם כל ההלכות לגבי שבע ברכות, בחתונה. פה הרמב״ם מדבר על שבע ברכות שבברכת המזון, ואלה, לדעת הרמב״ם כנראה, זה לא איזה קיום נוסף שמתלווה לברכת המזון, או לסעודה, בשני סעודה, פוסט סעודה כזה. זה קיום בברכת המזון. מי שלא בורר את השם האחרון, הוא אומר, בבית חתנים, לא דווקא חתן, אבל יקרה, בבית חתנים זה שם האחרון. אם כך, וזה משהו שתמיד ברמב״ם, אז אלא יכול להיות שלדעתו יש לדי בבקוד הנישואין, לבחות האלה. בבקוד הנישואין זה באמת רק עניין של חתן והכלה. כאן, בבית חתנים, זה כל אלה שמשתתפים שם בסעודה, הם חלק מחבורת הסעודה. ולצד זה יכול להיות שהשבור זה יום כמשהו נוסף. אם נבין שזה קיום במקרת המזון, אני יכול להיות שאנחנו צריכים בכלל לפתוח כעת דף חדש. אם אנחנו שואלים את עצמנו מי יכול לומר ברכות של סוף במקרת המזון, זאת השם ברכות, מי יכול לומר את ההתחלה? מי יכול לזמן? רבה צריכות שאלות, כיוונים שונים, לא רק לגבי הקבוצה שמדבר עליה כאן, אלא לגבי אישה, לדוגמה. אולי זה צריכת קריטיונים של מיקרוב, הוא חייב להיות לא אחד. אבל יש פה לגבי, לגבי נושא הזה, מקיב נוסף. מה דעת כל עניין, על עניין גברי, חובת גברי, מי שמחויב הדבר, לא חויב הדבר. נניח ש... שאני חושב ש... בפקד חובת גברי אין לנו בעיה. נניח, משום מה. אבל יש לי בעיה אחרת. מה הוא מברך? לא פעם מתגלות על השאלות לבחורים שלמדו בישיבה, לומדים בישיבה, או מקומות אחרים, שהפכו להיות רבני קמפוס באוניברסיטאות בארצות הברית. ושם הרבה של ארגון הציבור זה משהו שוויוני. הגעתי זה אומר משהו ששווה נשים כאנשים, ואתה צריך להיות גם כן שווה פורמים, קונסרבטיביים, הכל לפי רוטציה. פעם זה מקדש, פעם זה מקדש. שאלו אותי לא פעם, האם אפשר לצאת לחובת קידוש? אנשים, אין לו ברפון. אמרתי להם, אני מוקיר ומכבד את הרצון של אותו פלוני לקדש. אם אתה יכול לצאת לחובת קידוש, לא, לא, מצמיץ לאף אחד לצאת לחובת קידוש במצב כזה. מסיבה פשוטה, שהוא אומר את הטקסט, ואנחנו אומרים את הטקסט, זה אותן מילים, אבל לא פעם, תכנים אחרים לחלוטין. אז אני חושב שמבחינת חובת גברי, זהות המפרך, אין בעיה. הטקסט הברכה. יש דיונים נרחבים, בביאור המשנה, בשביל א' בברכות, במשנה ברמה בכמה מקומות, לגבי שינוי מבין של הברכה שתשאו קרו חכמים. וכשם הכוונה היא שאדם משנה את המילים, משנה את הטקסט. את פרוט הגדול ברמב״ם, בחקירת שבא, בכל ברכות, הרבה סתירות, אתה כן, אתה לא, איזשהו שינוי. אבל זה כך. כי אני לא יכול לשאול את עצמו, מתוך אחד שאומר טקסט שידון המסורתי. זה שינויים קלים, אבל התכנים אותם תכנים. אז זה בעיה. אם אדם אומר, הטקסט המסורתי, הוא מתכוון למשהו שונה לחלוטין. זה לא בעיה, זה לא כמה שם לשני חכמים. זו שאלה, כשאתם מבינים שאני מציע אותה כאן, למה אני אשר ברכות, אבל עוד שאלה שצריכים עוד איתה. אני לא אומר לכם לנסוע כרגע מה לצאת כאילו שאני מבין לפעום, אני מאמין שצריכים אחרי עוד פעם, אם נוסעים לזה. אבל זה בכל אופן נושא גורם נוסף שצריך לבדוק אותו לאורך קרובות אחרים, כל מיני טקסטים, כל מיני מצוות ואמירה שזה בשביל הציבור. מה? כל יש גורם נוסף שצריך לעלות אותו כאן. עכשיו יש לי שומע קורונה. רז כמו לברכה, יש לי שיעור מבריק, חמיות לשיעורים, שיעורים זכר בבורי זהו, ששם הוא מחלק בין שתי תופעות. תופעה אחת שומע קורונה, שזה מין רב זה שתי עבודות, מבינים את זה בגדול, שזה אדם תופס טרמפ באדם אחר, הוא ממוציא את שיבן. יש משהו אחר, זה יש חבורה. חבורה זה שיש קבוצה, זה לא פעולה אידיבידואלית שאידיבידואים אחד רוצים אידיבידואים אחר. זה מצב שבו הקבוצה פועלת, ויש לה, תדייקו כאן במילה, שליח ציבור. זה עניין של שליחות. המקום היחידי שבמשנה מופיע ביטוי שלושה דקות באותו, זה כאן. ויש להשמיד את הרמב"ם בהלכה, האם צריכים לענות אמן אחרי כל ברכה, לדוגמה. אני מאוד ממליץ מי שיש על הפתאי, זו חוויה, שיעור הזה חוויה. מה יש לנו כאן? כאן יש לנו חבורה, כמו חזרת השץ, כמו זימון, או לא, זו חווה אישית, חמוצית את השני, ואז כל המערכת שעוסקת בנושא שבי כעונה, למה שווייס ישיבו לפי מה בעניין הזה, גם זה צריך להיגייס ללימודי עם השאלה הזאת. ובכן, תקודות שצריך לתת לדעת, זה א', סיווג שמה נדרש, במחות האלה, האם נדרש להוציא כל אדם של עצמו, כל יחיד, וזה בעייתי, האם זה מי פעולה חבורה של קבוצה, אבל אז ככה צריך לעבוד המי, שזה איך אנשים כמו כאלה לא בכך עושים. אם יש את חובת גב, איזה מחובה זו, אם זה קטן גם כן בעסק או לא בעסק, באותו שיעור של רב, ממש הקטן, זה אחד המוקדים המרכזיים. באיזה מידה ניתן להקיש בין שבע ברכות לבין פסולים אחרים שאחד צריך להוציא או להוביל עבור מישהו אחר. ואז צריך לדון מה המצב לגבי כמו אמירות אחרות, שזה נפתח כעת לעשות לדוגמה המשך. כל זה מצד אחד, אני אמרתי כבר בפתח הדברים, שיש לנו שתי נטיות מגדות ולסותרות. אחת, רוצים לשמר את תורת הקדוש, איך היא אומר, אבל נשמר בארצות הברית, שמן זית זך! כשבא קוטר עשה לו ידיים בשבילו, הוא צריך לתוספת שלו, זה שמן זית זך. שמן זית זך, אם זה מוציא מי שאין לו שמן זית, הוא עולה לו שמן זית זך. כאן יש בחלק בעיה, כשבא לפני אנושית. אסור לצייר אדם. רוצה יהודי בדי שלא עשו. יש שאלה של קביעת היחס שבין עונת דברים לבין צער. בגדול זה שייך אותה משפחה. יסודים דאורייתא. קראתי שיר פעם של כושי צעיר שהיה כתב את השיר הסיום שלו היה פחות בכיוון הזה. הייתי בוטבו, שזה עיר על קקב בין הצפון לדרום ארצות הברית. הייתי שם מג'ון עד ספטמבר, ואני זוכר רק דבר אחד שקראו לי נגר. בוא נעשה, זה כל מה שאני זוכר. אנחנו אמונים על יחסים תקינים בתוכנו. כל הבריאות תקין היה שביל אחד לחברו. יש דרך לפוסקים שאומרו שמי שתן שומר מצווה אין איסור עונת דברים בגבה. וזה נובע גם בשולחן ערוך, אבל זו שיטה מאוד קשה. האם גם בחבלה, מי שלא עושה מסע מחר מותר לחבור בו, עונת דברים קשה בערך של חבלה פיזית. יש גם עניין של רגישות כלפי פגיעה בזולת היחיד, גם בקרב בתוך המשפחה, אולי בתוך שתי המשפחות, בתוך המריבה שנוצרת מסביב, בשבוע של שמחה, יכולה להיות הזדמנות לפגיעה ב... ולבון. וכאן מתראות את השאלה שהזכרת לפני כן, אני זמן כך גדולי שזה פעם בת אישור ברבנות בפיקוד דרום בנושא הזה, לגבי צירוף מסורתיים למניין. השאלה שאני שאלתי לגבי הבת לכם שאחד ששאל אותי אמרתם תקו ביד, אין לכם מה לשאול, תכבדו אותו בברכה. ולמה אמרתם את זה? מה לא תשמעו? יש לי כל מיני ציונים שאני יכול לומר לכם למה שלא לתת לו. מסופקן עם זו שרצוי, ובכל מקרה אני שואל אתכם, עד כמה הוא ייפוגע? שואל אתכם עד כמה הוא מנותק בצורה המצוות. אני אומר מנותק, לא הרי אחד שמנותק בכך שבשבילו שבת לא קיימת, לבין אחר שיבוא בכלל לשבת, הוא לא מפרסי, שבבוק הולך למי הכנסת, אחרי הצהריים הוא עושה לחוף הים. יש להכניס למחות דמחתם. גם את זה צריך לבדוק אטום. ואמרתי לפני כן שמי שידוע על ההגה יש לו מרחב מסוים לפי רצונו למשוך ערכית לכאן או לכאן לחבר את הדברים במקרה הספציפי הזה. אני אגיד שלעצמי עושה כל מאמץ שנתקלנו בסיפורים כאלה ונתקלנו לעשות, לדאוג לערך השלום גם מבחינה חברתית, במקרה הזה גם כמבחינת לדאוג לכך שמורה שאמור להיות מקום שמחה והשראה בעם ישראל להפוך להיות כל דברים רעים למיניהם. זה מחייב תשומת לב, זה מחייב גם כן זהירות למגבלות הלכתיות. וכן, זה מה אני חושב שזה הרצון הבסיסי של האדם בגיל המצבים כאלה. לא פנאי למשה, אני יכול לבודד כמה דברים אחרים, אבל אני לא למשה, זה מצד כל מיני טיפולים לפני שאני אלך לזה כל כך בבוקר, אז לא תחזור למורה. שבוע טוב.